אז הנה אנחנו שומעים, בסדר? הנה אנחנו ממשיכים ואולי זה רגע אומר להיפרד מאיזה דיבור פנימי שרוצה לספר לנו איפה אנחנו על על הציר, אם אפשר, כמו איזה צעיף, להשיל את את הדיבורים האלה או אפילו קצת יותר מעודן מדיבורים לפעמים. מעיל או attitude של ככה הולך לנו כרגע, ככה אנחנו אל מול איזושהי ציפייה. ובהתפשטות הזאת ננסה קצת לחפש להתקרב לאדמה, לתחושת הקרקע, למה שאנחנו כבר מכירים, וגם תמיד אפשר עוד של הבייסיק הזה, של ההשתתפות האישית שלנו כרגע בחוקי הטבע, של כוח הכובד, בין אם בשכיבה, או בישיבה, בהישענות. אז קודם כל לתת לדבר הנזיל, המסתורין הזה, הרגישות שלנו, היכולת שלנו להרגיש, לשקוע למקום המפגש. עם הקרקע, למטה לקריות, לסמיכות, לקיר שמאחור, במרחב של ראש, גב, שכמות, כתפיים, אגן, רגליים, או רק, וזה לא רק, אזור האגן, רגליים. כמו חלקיקים של משהו בתוך נוזל, שזה לוקח זמן. לחלקיקים האלה, הם עוברים דרך משהו בדרכם למטה. ולתת למידע של המפגש עם הקרקע להגיע אלינו, כמו בועות. פה חום ושם צפוף, שם לוחץ ושם שוקע, מתרחב, מורגש סוף סוף, או מורגש שוב. שוב, ואולי קצת אחרת. זה אולי עוזר לדעת שזה לוקח זמן, שזה קשור לאיזושהי הסכמה להיות ועד כמה שניתן להרפות או לאפשר את ההרפיה. לאפשר עוד פרימה ועוד פרימה ועוד פרימה. שמזמין את הכובד שלנו ושלאט לאט הופך מהידיעה של גוף על הקרקע לחוויה של גוף על הקרקע בהדרגה וברגעים של תחושות. וניצוצות של תחושות. ואולי יש רגעים שאנחנו גם פתוחים לחוות את זה שמשהו כאן בנדיבות הקרקע מקבל אותנו, מקבל את המשקל, מאפשר את ההישענות, מאפשר את התמיכה, מאפשר לנו להרפות משהו שאנחנו בדרך כלל לא מרגישים שאנחנו מחזיקים. ואולי הרבה מאוד משהו עם קטנים כאלה. שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מחזיקים. עוד אולי קצת בין הכתף לשכמה, לצוואר, לירך, לבטן. וכמה שזה מעודן ועדיין אפשרי, כמו ממש להרגיש את הפיזיקה, את המכניקה, להרגיש כובד, כמו מה זה מרגיש, כובד. לא המספרים על המשקל. כובד כחוויה, פה יותר, שם פחות. ואולי איפה שאנחנו מרגישות כובד, יש איזו אפשרות אחרת להרגיש במקום אחר כלילות. אז רק לבדוק את זה, כי אנחנו לא ממהרים לשום מקום אחר. אז אולי אם שוכבים ויש איפשהו תחושה של משקל שבאמת נוחת ואולי אפילו מתרחב ושוקע, אז אולי מעל המקום הזה יש קצת תחושת כלילות או עברור, וגם כשיושבים. שהחלק הקרוב יותר לאדמה, המשקל האמיתי נוכח בחוויה, או חלק, או קצת רק, או איפשהו רק, במקום אחד ולא בהכרח בסימטריה. אבל איפשהו מעל אולי, ואיך אנחנו מרגישים את ה... פתיחות או כלילות, באיזה אופן. ואולי הרבה מאוד דרך היצור הזה שנקרא נשימה. אז הזמנה שכל הזמן יתחדש בנו הסבלנות להרגיש את הגוף ביחס לכל העולם הזה שאנחנו בתוכו. כל הזמן האפשרות לחדש, כמו אולי לצאת מחליפת האסטרונאוט, להוריד משהו, להתקרב, לדעת שאנחנו באמת כאן, באמת לא לבד. באמת לא בציפה, באמת לא בקיבוץ שרבע סנטימטר מעל הקרקע, לא מותר לנו. אנחנו שייכים. וההאטה הזאת שימת הדגש הזה על החוויה הפיזית, התחושתית. בוא ניתן לזה לפתוח עוד יותר, להיפתח עוד יותר. לכל העולם הזה של גוף, שלא במקרה הולך איתנו לכל מקום. נשב כאן, נשכב כאן, בתוך הים הזה של התחושות. ונתחיל להכיר כמו בחושך, להכיר כמו בחושך מבפנים, לא מול מראה, לא מול תמונה. ואפילו אם ברור לנו שמה שאנחנו מרגישים אי שם זה כנראה כף הרגל, אבל בעצם מאיפה נדע? כי הציור הזה של כף רגל שמופיע לנו פתאום במוח הוא לא קשור באמת. תחושות משתנות, אמיתיות כל כך, אין לנו על מה להתווכח. זה ברור וזה משתנה וזה גוף. וזה להכיר אחרת. ואולי בהיחשפות הזאת ללהכיר תחושות אחרת, כן יש מקום להזמין רכות, להזמין טוב, או אפילו רק סבלנות, סבלנות מה, קצת לעצור איזה רצף שיכול לבוא של כל מיני מחשבות ודעות ושיפוטים לגבי מה שקורה בגוף. מה יכול לעזור לנו, והאמת הרבה מאוד כוח הכובד, שגם התודעה משתפת פעולה עם כוח הכובד, אז מה יכול לעזור לנו להתרחב ולחזור כמו איזה רשת עם חורים שהולכים ומתעדנים, מתעדקים, ותופסים את, פוגשים את ים התחושות, הים המשתנה של תחושות גוף, של להכיר בחושך, של להכיר מבפנים, מה שבא והולך, ונוכח באופן כל כך מורגש, כל כך ספציפי, עם איכות ואיכויות של עוצמה או עידון, של קור או חום, חדות, רטט, ונאפשר את מה שממילא קורה, איזה תנועת זום אין של התעניינות במשהו מאוד מסוים, איפשהו, אי שם בים הזה. להתרחבות, אולי ממש הזמנה להכיר את האיכות של התרחבות אחורה. הרשת או צעיף שאנחנו פורסים לרוחב, ומתוך זה מכירים את התחושות המשתנות. שחלקם נעימות אולי מאוד, או נוטרליות, או מעניינות, או לא נעימות. בתוך הים בחושך, ים בלילה הזה של תחושות שונות. אולי מדי פעם משהו בנו מתחיל כמו לחבר את הכוכבים האלה לתוך איזושהי קונסטלציה, לתוך איזשהו סיפור על הגוף. נכיר את זה, את הנטייה הזאת. וגם את מה שמאפשר לנו לפרום בחזרה לחוויה חיה ונטולת סיפור. לתת לסיפור גם לצוף. להתרחק, להיפרם. הנאמנות שלנו בחוויה הספציפית, המסוימת, המשתנה, החופשייה. ובתוך הנאמנות הזאת לחוויה, מדי פעם ממש ניתן למילים ולמשפטים, כמו באיזה סרט, להתעדות באמצע, באמצע המשפט, באמצע ההבנה. כמו אל תוך הערפל. בזמן שאנחנו חוזרים לחוויית האדמה, חוויית המים, חוויית מה שנוכח וזורם ומשתנה. אולי לפעמים החוויה יכולה להיות כמו להכניס אצבע או אפילו את כל היד בתוך נהר זורם. ואי אפשר שלא להרגיש את החיים האלה עוברים, עוברים, עוברים ומשתנים. מתחדשים. ולפעמים אחרת, לפעמים אנחנו כל הנהר. אנחנו הנהר. ערים לשטף של תחושות בחושך של הגוף, בחושך של חוויית הגוף. ושימה שם גם. הגאות ושפל שלא צריך בכלל לנהל או לשנות. שמייצר אולי את חלק מהגלים בתוך הים הזה. שאולי מדי פעם נרגיש איזה תנועה מתפתחת של המנגנון הזה שיודע כל כך טוב לשאוב אוויר מבחוץ. וכל מה שבפנים יודע לפנות מקום, להתרחב, לקבל את החמצן, עד לאיזה שיא של סיפוק, שגם את זה אין לנו צורך לארגן, אפילו בטיפה, אפילו שיהיה יותר טוב מהקודם או משהו כזה, לא. לנוח לפעמים על איך שזה קורה. כל מה שזז כדי לקבל את האוויר, וכל מה ששוקע וחוזר למקום כדי להוציא. וכל המקומות שהדבר הזה מורגש, נגיש, קרוב יותר לקרקע, אם אפשר. אפילו איך זה מורגש בחלק השקוע יותר, הקרוב יותר לקרקע, ואיך זה מורגש בחלקים שאולי נחווה אותם ככלילים יותר, דחוסים פחות, פתוחים יותר. הזמנה לשהות במקום הזה, שכל כך הרבה דברים קטנים באים, קורים בתוך החוויה, ואין כל כך מה לספר על זה. למיינד זה לא מאוד מעניין. מוזמנים ומוזמנות להרגיש את מה שזה עושה לחוויית הזמן. אז בתוך הים או הנהר הזה של תחושות, אולי מתחיל להיות פחות ברור איפה היינו ממקמים בכלל את ההתבוננות. ממש אפשר לפעמים לפרוס את החלק הרגיש הזה, לא ניתן לזה שם, גם בתוך וגם מחוץ לגוף. אולי לפעמים זה גם פחות משנה אם התחושות הן נעימות או פחות. אנחנו יודעים, אבל למשהו זה פחות משנה. ואולי אנחנו פוגשים כמה איכויות שונות של התעניינות. אם אפשר להתעניין במשהו שאין לו סיפור והוא לא דרמטי במיוחד, ואולי זה לא התעניינות, אולי יותר קרוב לסיפוק או מזין אותנו פשוט להרגיש ככה את החיים זורמים, את הצלילים שיש, את התחושות שיש. מיינד בינתיים עושה את שלו פחות או יותר. וגם זה לא מאוד מפריע. לא חייב להפריע. עם הרבה מאוד סבלנות אנחנו מחזירים לעצמנו איזה יכולת, אולי אפילו אינסטינקט שמרגיש בבית בחיים. יש למישהו, מישהי משהו לשאול? מוזמנים. Someone wants to ask you a question.
What?
Someone wants to ask you a question.
I was not expecting to be talking. The question is about yesterday. I said that at some point I received permission to lie down on retreat or in meditation. And Rief is curious about how that process was, if it was permission from myself, from outside, anything that I want to share about that. Is that right? Thank you. I also noticed that I said it that way and it sounded interesting. I didn't mean to. But I guess it is interesting because it is a simple but kind of radical shift. So for me, it was both inner and outer permission. And I was a good sitter. And I had good meditation sitting also. It wasn't just like being a good student thing, which I also had that addiction. Until I was on a month-long retreat with Upandita, a Burmese teacher. I was in the kitchen. I was doing some hours of work and I was meditating and noting everything. So in the mind, when walking, lifting the foot, moving the foot, putting the foot, that thing is happening again. Which didn't really help me. That was not a technique that suited me very much. It can be helpful. Like if you notice anger, that the mind can notice, can say anger or just emotion or thinking or whatever. But my mind, I think, was already too active to be putting more words. Anyway, so I found myself doing a lot of metta, a lot of loving kindness meditation. And I found myself, somehow I had a single room, I think, which is weird because I didn't ask for it. But I guess because of being on the team. So I would kind of find myself going back to the room and doing metta, lying down in the bed and feeling like a bad student. But having really, really, really good meditations. But not recognizing that. Feeling guilty, feeling sneaky, but having really good meditation. And also that practice in the room lying down gave a lot to the practice outside my room. like I remember the walking meditations, for example, on that retreat. Just like so clear. So that was sort of the beginning of recognizing two things that are important, I think. And one is that for me, lying down is helpful. And the other is that at a certain point after a good getting a taste of practice, like it's really important to find what is your way and to start practicing your way. So then I was with a teacher where the teaching was don't meditate. And yet we were meditating without calling it that, some of us anyway. And it was in India and sometimes the hot season. It was, so lying down was very fitting. And again, having like very good meditations without calling them meditations. And so because I didn't think of that as a meditation, although it was putting into practice and as Dogen says, practice realization of teachings. Because I wasn't thinking of it that, I wasn't thinking like I lie down for meditation, but I was lying down for meditation. So it still wasn't like a thing until I started teaching. So then I would lie down for my meditation, but when I started teaching, of course, you don't lie down if you're the teacher, right? And you don't tell people to lie down on a retreat when you're teaching a retreat. And the first 10-day retreat that I taught alone, there was this very sincere meditator who was coming after being on a retreat with me before, a 10-day or a 20-day, but with I wasn't teaching alone. He came back on this retreat. It was in Ladakh. And he had a problem. He'd had a car accident or something, so he couldn't sit without a lot of pain. And for him, that meant he couldn't meditate. And sitting there, hearing him, it was like, what's the problem? You love meditation. Take the quantum leap. But he just was like, well, there's chairs, you know. And he's like, well, it's not the same. I was like, it's not the same. That's true. You could lie down. So seeing his koan is what made me start to realize, oh, this is a thing. And then slowly on the back door, people would come, and for various reasons, it seemed worthwhile to suggest they might try lying down for meditation. And they would, and it would go well. And eventually, then I remember a retreat in a kibbutz, I think, in the south. No. I just remember the helicopters that came the last morning of the retreat. And people didn't know this was a deep rest retreat. They were thinking, and meanwhile, Goenkaji, Vipassana is getting more and more well-known. People think Vipassana equals the Goenkaji technique. So they're coming to a Vipassana retreat, and they're expecting something like that. And so we were just like the whole time discussing. And then from then is when I realized we need to call it something else so people don't think they're coming to Goenkaji. And then we did the first officially deep rest retreat in Galicia in Spain in maybe about 2005. That's the long story. Tudo bem.